אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
ביום תשעה באב אנחנו החלטנו להתייחס אל החמור. למה דווקא החמור? גם בגלל שמבטיחים לנו שכאשר יגיע המשיח, שהוא יום לידתו ביום תשעה באב, הוא יגיע כאשר הוא רכוב על חמור, וגם בגלל שאנחנו רואים יותר ויותר ייצוגים תרבותיים של החמור אצל יוצרות ויוצרים כאן בישראל. בבקשה.
כן, גם בארץ ופה בלי סוף, בלי סוף, ממש דברים עכשווים מהימים האחרונים, ותכף נדבר בהם. החמור הוא החיה שהכי מוזכרת בתנך גואל, 131 פעמים. הוא מוזכר כבר בעקדת יצחק, זאת אומרת אותו מעמד ראשוני מאוד מאוד חשוב, החמור לוקח את יצחק ואברהם אל העקדה, ונאמר על האתון של בלעם שנבראה ביום השישי לבריאה בערב שבת בין השמשות. כלומר, יש כלפיו יחס מיסטי, מצד שני, עד היום מילת גנאי. אנחנו קוראים לאנשים חמור, אפילו בבלי דעת, אנחנו פשוט אומרים חמור. הוא סמל לתום, אבל גם לטיפשות, אומרים חמור קופץ בראש, מדברים על החמור, וגם יש משהו נוראי כמו קבורת חמור, ומצד שני הוא סמל לכוח, לסבלנות וגם לחוכמה. הנה האתון של בלעם שהזכרתי אותה, מסופר עליה בספר במדבר, היא הרי רואה משהו שבלעם לא רואה, היא רואה את המלאך שעומד עם חרב שלופה ומאיים עליהם, וסוטה הצידה, בלעם מתחיל להקוט אותה, ואז היא פותחת ותפתח האתון את פיה, והיא מוכיחה אותו, מה אתה מכה אותי? אני הולכת להציל את חייך. אז יש לה איזה כושר ראייה שאין לנו. והאתון היא הדרך למלוכה. שאול יצא לחפש אתונות ונעשה מלך. ומעל הכל, כפי שאמרת, זה הכלי רכב של המשיח. הנבואה הזאת מוזכרת בספר זכריה. הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושה הוא אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. ואתה עושה אוזני חמור בספר?
תמיד, תמיד.
גם אצלי, כל הספרים שלנו מלאים באוזני חמור. אחד מהסיפורים המצחיקים שמצאתי אצל יואר תהרלב, זכרו לברכה באתר, יהודי בעיירה, זכה במשרה מיוחדת, לעמוד בכניסה לעיירה, וכאשר יגיע המשיח על חמורו, לרוץ ולהודיע לתושבי העיירה שיצאו ויקבלו את פניו. שאל אותו ידידו, יש בזה פרנסה? אתה מרוויח בזה הרבה כסף? כזה זה הייטק או משהו? אמר לו המבשר, מעט מאוד כסף, אבל הפרנסה מובטחת לנצח.
יפה.
אמרנו שנדבר על חמורים עכשווים. החמור, הספר של סמי ברדוגו, שזכה גם בפרס ספיר וגם בפרס ברנר באותה שנה, מדבר על החמור וכמובן הציור שמתנוסס עליו, וחמור גם מוזכר בספר שרק לפני שבוע דיברת עליו, של עינת יקיר החדש צלם, וגם על הכריכה שלו יש, ואנחנו נדבר עם הציירים שיצרו את החמורים הנפלאים על הספרים. ולפני שאנחנו ככה נתחיל לדבר עם האנשים שהזמנו לפה היום, אחד הספרים היפים ביותר על חמורים, פלטרו ואני, שנכתב ב-1914, הסופר הקטלוני חואן רמון חימנס, הוא גם זכה מאוחר יותר בנובל, בין היתר בגלל הספר הזה. הוא תורגם כמה פעמים לעברית, אני חושבת 4 או 5 פעמים, האחרון נעשה בידי שמואל רגולנט ושמואל בנג'ו, ממש לפני כשנה-שנתיים, בהוצאת גמא. ואני אשמח אם תקרא את הפתיחה של פלטרו.
פלטרו הוא חמור קטן, סעיר, רך עד כדי כך שדומה כי הוא עשוי כולו מצמר גפן, ללא עצמות. עיניו שתי מראות שחורות משחור, כשתי חיפושיות מזכוכית שחורה. אני משחרר אותו והוא הולך לאחו, מלטף רכות בפיו את הפרחים הקטנים, הברודים, הכחולים והצהובים, וכמעט מלחך אותם. אני קורא לו בנועם פלטרו, והוא עץ אליי חיש קל, ודומה שהוא צוחק לקצב צלילי מצלתיים דמיוניים. הוא אוכל מה שאני נותן לו, הוא אוהב תפוזים, מנדרינות, ענבי מוסקת, כולה מנבר, וכן את התאנים האדמדמות והדובשניות. הוא רך ומפונק כילד, כילדה. זה מדהים להתייחס אל חמור במין רוגע שכזה.
ותראה את הצילום, תספר למה. הצילום על הכריכה הוא פשוט מופתי.
נכון, אנחנו רואים את חימנס עצמו, יושב לו על כיסא קש, נאמר, עם כובע וחליפה, והוא פשוט מארסל.
כן, כמו תינוק.
כמו תינוק, חמור קטן.
כן. אז זה אחד הספרים היותר מרגשים ויפים, אז אנחנו גם נמליץ תוך כדי לאנשים, פשוט תלכו ותקראו את כולו, ואנחנו נצרף אלינו עכשיו את ההיסטוריון מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, פרופסור יעקב שביט, שכתב ספר שלם, חמוריות, על חמורים. בוקר טוב, יעקב.
בוקר טוב. כבר לקחתם לי את כל מה שיש לי להגיד.
לא, הספר שלך גדוש, גדוש, גם עליו אנחנו נמליץ, אנחנו נדבר עליו בדקות הקרובות, ואחר כך אתה צלחו אנשים לקרוא אותו, הוא כל כך מרתק.
אז מה יש לנו עם חמור, הפרופסור שביט?
אז נאמר ככה, שלחמור יש נוכחות בכל התרבויות בעצם, ולא רק בהקשר של הופעת המשיח, בין השאר משום שא' הוא חיה ביתית, מאוד שימושית, מאוד בגלל שהוא יכול ללכת בכל המקומות. כל אחד יכול לרכוב עליו, והוא גם מבחינת תחבורה ומסעות, הוא מאוד יעיל בהרבה מקומות, או לפחות היה פעם. לא, יש לי עוד מקומות עכשיו שהוא מאוד, מאוד יעיל בעניין. ותוך כי זה החמור האמיתי. החמור הסימבולי, אם אתה רוצה, המיתולוגי, מופיע באין ספור מופעים ב... בתרבות, בכל מיני, בכל הסוגות, סוגות למיניהם, והוא מופיע משום שיותר מכל חיה אחרת, הוא מופיע, יש לו ריבוי פנים, כמו שהזכרתם כבר עכשיו, הוא בעצם מייצג את כל התכונות של המין האנושי, דהיינו תכונות מנוגדות שסותרות את עצמם, והוא בעצם, מטאפורה, אני קורא לזה מטאפורה רבתי, אתה תמצא את החמור בכל אפשר, בכל הקשר אפשרי. לכן הוא מופיע כל כך הרבה בספרות, בין הצד החמור האידיאליסטי, אם אתה רוצה, הפתטי קצת, הרומנטי, אצל חימנז, לבין מקומות שהחמור הוא לפעמים, כמו שהוא באמת, חיה לא כל כך נעימה. יש מקומות שהוא אפילו... בקיצור, יש לו תפקיד לא כל כך חיובי.
אבל אני חושב...
בתרבות הזכירו כבר את קבורת חמור, שזה האופן, הביטוי המבזה ביותר, הביטוי המבזה ביותר לחמור, לבן אדם שנקבר כמו חמור, כי את החמור לא קוברים, אלא פשוט זורקים אותו, ולפי המסופר, כלבים אוכלים אותו ב... איפה שזורקים אותו בזה.
אבל אני רוצה ברשותך, פרופסור שביט, לשאול אותך משהו על הדת שלנו, על המסורת שלנו, על הזיכרון שלנו. לא יכלו לארגן לנו איזה חד קרן, או איזה סוס יפה שנראה כמו משהו שראוי שמלך ירכב עליו?
תכף אני אגיע גם לסוסים, אבל הנה למשל, רזמוס מרוטרדם כותב שישו, כדי שהוא נכנס לירושלים, היה יכול לבחור בכל חיה אחרת, כמו שאתה רק רוצה, הוא היה יכול לרכב על אריה אם הוא היה רוצה בכך.
נכון.
שלט בעריות. אבל הוא בחר בחמור משום שהוא מסמל את האב הפשוט, את האדם הפשוט, לא את האדם
הצניעות.
את החזק.
וכך אנחנו רוצים להציג את עצמנו גם בפני העולם, נכון? בתי הכנסת שלנו לא מפוארים, אין בהם ויטרינות, אין בהם ציורים.
אז זה רזמוס המלומד הגדול מרוטרדם בשפחי השכלות, נאמר ככה. אבל אנחנו קיבלנו את החמור, הצד, נאמר ככה, הפשוט שלו, האנושי שלו, אם אתה רוצה, זה במה שכבר ציטטתם בנבואת זכריה בפרק קטט, גילי מאוד בת ציון, אבי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושרו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. זה בעצם הנבואה ש... הדליקה את, הפכה את, החמור
לכוכב שלה.
שעליה מופיע המשיח. וזכריה עוד ממשיך ואומר, כדי שתבין, כדי שנבין את זה, שהוא, אלוהים יחריט רכב מאפרים וסוס מירושלים, ונחרטה קשת מלחמה. זאת אומרת, הוא היפוכו של הסוס. הסוס הוא מהודה, הסוס הוא אצילי, אבל הסוס הוא גם חיית מלחמה. חמור הוא לא חיית מלחמה, למרות שיש סיפורים על חמורים שנהרו באיזה קרב ששכחתי איפה, והפילים שמצד השני כל כך נבלו מהנהירה שברחו.
יש גדודי, גדוד הפרדות, כן. למה לבן אבל? חמורים בטבע הם לא לבנים.
רגע. לבן זה סיפור אחר.
מאיפה זה הגיע?
קודם כל, ברגע שהגיע הסיפור הזה של המדרש, יש אפילו סיפור על כך שמלך פרז, שבור, קוראים לו במאה השלישית, מתגרה או מלגלג על המורה רבי שמואל, ואומר לו שהיהודים אומרים שהמשיח יבוא על חמור, והוא מוכן לשלוח לו סוס משובח שברשותו, כדי שהחמור ירכב עליו. זאת אומרת, אני לא יודע כמה זה היה נפוץ, אבל עובדה, זה מוזכר במקום הזה. עכשיו, בספרות המדרשית, אימצה את הנבואה הזאת, והמשיך אותו הלאה, ונתנה אפילו לחמור שהמשיח עתיד ירכב עליו, ביוגרפיה מהוללת. הוא היה החמור שליווה את אברהם לעקדה. ועל החמור הזה רכבו אשתו של משה ובניו, כשמשה ירד, חזר למצרים, חזר מיתרו למצרים, לפי המסופר במקרא. וכן הלאה וכן הלאה.
אותו חמור, אותו אחד.
כן, מישהו כתב על זה רומן, שכל מיני מרגלים מכל מיני תרבויות, מתחילים, מחפשים את ה... את החמור הזה, כי ברגע שיהיה להם את ה-DNA של החמור הזה, וואלה, הם יהיו ה...
כן, זה ממש הפורסט גאמפ של עולם החיות.
אמרתי לך, זה הכל. עכשיו, מכאן הספרות המדרשית, וגם באיקונוגרפיה, בציורים, אתה יכול לראות, אפילו באגדות של פסח, שמתואר חמור, והמדרש אומר במפורש, אני ורוכב על חמור זה המשיח, וגם הוא אומר, הרואה חמור בחלום יצפה לישועה. עכשיו צריך ללכת שם לירושלים עכשיו, כדי לראות אם יש שם איזה חמור, או שהם חולמים על חמור, ואז באמת הם יכולים לצפות ל...
אבל שוב, פרופסור שביט, למה, מתי נכנס הצבע הלבן
לתמונה? זה אני שומר לך לסוף.
לסוף, שזה אומנם
צריך, כן. אני צומר ככה, בהגדה של הסיפור נניח, בהקדה, כתוב שאברהם אמר לנעריו, שבו לכם פה עם החמור. כן, בפרשת העקדה. והנה זה באיזשהו, במדרשים, זה הפך להיות, המילה עם החמור הפכה להיות לעם, ואז מדובר עם הדומה לחמור. זאת אומרת, החמור הוא מאוד מקבל פה עכשיו, סליחה, תדמית חיובית, ולכן גם בנבואת ישעיהו כתוב על החמור, החמור והשור שנמצאים בעורווה, בבית לחם, איפה שישו נולד. וישעיהו אומר, כשידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. בנצרות פירושו של דבר, שהנה יש פה חמור שמייצג את הפגנים, ובמקרה זה השור מייצג את היהודים, כי היהודים סוחבים על גבם את כל המצוות וכל העול של המצוות. והנה, חמור עכשיו והשור רואים את המשיח האמיתי קם נולד, ואז הם קמים לתחייה. עכשיו, האמת, כן. צריך להגיד ככה, בנצרות זה יותר חזק מאשר ביהדות.
אוקיי.
כן, כי הנבואה, העובדה שהמשיח נכנס אל חמור לירושלים, אז מסופר ש... ישו, כשנכנס לירושלים, ביקש שיביאו לו אתון ועיר, ורחב על שתיהם גם יחד, כדי שיתקיים, ככה כתוב במפורש, כדי שיתקיים דבר הנשיא זכריה. וחמור מופיע, כידוע, בהיסטוריה של בקריסטולוגיה, המשפחה הקדושה, זאת אומרת, ישו, מריה והילד הקטן בורחים מבית לחם על חמור.
אנחנו צריכים לסיים.
אבל הוא חייב לנו את הלבן.
את הלבן, את הלבן, הצבע הלבן.
הלבן, החמור הלבן מופיע בנצרות כבר מהמאה ה-12. הצבע הלבן מתאר, מייצג תואר או דבר טהור, ולכן הוא מופיע בכל מיני... באיקונוגרפיות, בציורים, פסיפסים וכל מיני, בכל האפשרויות האחרות. הוא הגיע ליהדות, אף אחד לא יודע ממתי, הוא הפך להיות בחלק מהפולקלור היהודי, אבל אי שם במאה ה-20 אפשר כבר לראות ציורים של חמור, וכולנו מדברים עכשיו על חמור לבן, ואם תסכימו, אני רק אומר משפט אחד על העניין הזה, ש... יש שיר של צ'רניחובסקי שנקרא שלוש אתונות, והאתון יש אתון מוסלמית ואתון יהודית. האתון הצחורה מסמלת את היהדות, והיא נושאת על גבה שטיח זהב, ובמהרה בימינו ירכב עליה משיח.
במהרה בימינו.
עכשיו אם אתם רוצים לדעת רק גם למה המשיח נולד ב...
מילה אחת לסיום, בתשעה באב דווקא, כן?
נולד בתשעה באב, יש סיפור באחד המדרשים לספר איכה, שיהודי אחד חרש עם פרה בשדה, ופתאום היא התחילה לצעוק על חורבן הבית, הבית והמקדש שנשרף היום. שמע האיש מיד קרא את בגדיו ותלש את שערו וצעק ונתן אפר על ראשו ובכה. אבל לאחר בית או ג' שעות עמדה הפרה על רגליה ורגדה ושמחה, שמע קול שאומרת און וחרוש, כי בשעה זאת נולד המשיח. שמע האיש, רחץ את פניו וקם ושמח והלך לביתו. הנה.
קם ושמח והלך לביתו. הפרופסור יעקב שביט, לעונג רב, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
אחד הציורים היפים, ודיברנו עליו בסוף השבוע, של גוסטב דורה, מהמהדורה של דון קיחוט מהמאה ה-17, רואים את הסצנה הזאת שבה סנצ'ו פנסה חוזר אל החמור שלו אחרי שהוא נטש אותו, כי הבטיחו לו ככה שהוא ימשול באיזה אי,
ואוהב אותו ממש.
כן, ויקבל סוס, והוא מבין ש... החיים הפשוטים לצד החמור ולתת לו אוכל, ותראה את ה...
מקסים.
זה פשוט, הוא מחבק אותו, את הראש שלו, והם שניהם בוכים זל תוך זה, ובאמת גוסטב דורה אחד הציורים היותר מרגשים.
ולא רק הוא.
ולא רק הוא, ואחד היוצרים המקומיים, אם אנחנו חוזרים אלינו, שכתב על חמורים לא מעט, הוא נחום גוטמן, גם בשביל קליפות התפוזים, ובעיקר הספר שלו, הרפתקאות, חמור שכולו תחלת. הנה עוד משהו שגם תחלת, הרי זה צבע
לא
של...
לא קשור.
קשור, לא קשור, כי זה הצבע של ישראל, ויש בו גם סיפורים וגם ציורים, שעוד מתחילים בימי המנדט הבריטי. הספר הזה משלב בין דמיון ומציאות, הוא מתחיל מאיזה אדם יקה שמקבל חמור אמיתי, והוא לא ממש צריך אותו, הוא שם אותו בחצר את החיה העלובה הזאת. הילדים מתחילים להציק בו, להציק לו נועצים לו במסמר באקוז, ואז הוא בורח וכאן מתחילות ההרפתקות.
שזה גם משהו שאנחנו נדבר עליו במהלך השעה הקרובה, התעללות רבה לאורך ההיסטוריה כולה בחיה הזו.
ומאותו רגע, ועל החמור איכשהו מקבל כל מיני כוחות, אז המפגש הראשון שלו הוא עובר ליד בית של המלחין המוזיקאי ברוך סגלוביץ' קינורי, שמנסה לכתוב קונצרט ולא מצליח. ואז תשמע מה קורה, החמור נעמד, מתחיל לנאור. לנאור, לנאור, החמור גמר את נעירתו. מכל המנגינה שחלפה נשאר רושם כאילו גדל לעינינו, במהירות הגדתית, כן, החמור, עץ ענקים המכסה את השמיים. הוא אבות, הוא איתן, הוא גזעו יפה וחלק כפסל, פוקחים עיניים והנה, לא לפנינו הוא, כי אם בתוכנו, בתוך הקודקוד. זה החמור, וכמובן שברוך סגלוביץ' קונצרט שלם לתזמורת בגלל אותה נעירה מצליח לכתוב. אז זה גם ספר מקסים, ואחר כך בשבילך גואל, הוא מגיע לטייל בלוברה.
במיוחד בשבילי.
בדיוק, את מונליזה, בדיוק. כי אתה מאוד אוהב את פריז, אז הנה, אז גם שם החמור מגיע. אז זה באמת, ואין ספק שהספר הזה השפיע רבות, גם על הכותבים פה בארץ, ובימים אלה ראה אור הרומן החדש,
של עינת יקיר, צלם. וכבר בשבוע שעבר אנחנו ראיינו את עינת יקיר, ונדמה לי שאפילו בדברי הפתיחה שאמרתי בפניכם מאזינות ומאזינים, זה היה דברי הלל ושבח לעטיפה מרהיבה של הספר הזה, משיכות מכחול, ורודות, צהובות וכחולות, ודמות של חמור חום יפהפה, שלא מתבונן בנו, אבל הנוכחות שלו היא פשוט בלתי הגיונית עד כמה הוא חזק שם. מי שיצא וצעירה היא טליה בר, שגם נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב, טליה.
בוקר טוב.
ולצידך נמצא איתנו אסד עזי, הצייר. בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב.
טליה, אני לא יכול לומר לך עד כמה העטיפה הזו מרהיבה בעיניי.
תודה רבה.
את יודעת שעשית משהו יוצא דופן? כי בדרך כלל העטיפות שלנו הן... נהיה עדינים, כן.
אתה מאוד עדין, אתה מתכנת להיות מאוד עדין.
אני כתוב תשעה באב, אני מפחד על חטאי הבוקר. מתי באמת את מבינה שהחמור צריך לאתר את הספר הזה?
תוך כדי קריאה, זה היה ברור לי, יש שם המפגש הראשון של נתן עם החמור.
נתן הוא הגיבור, המורה שהוא הגיבור הספר, כן.
המורה, הכושל, החבוט, הרדוף. שעולה לקדיטה לסבתא שלו ומחפש ישועה עצמית. ובדרך לקדיטה, שהוא כבר עייף, מותש, מוטל שם בין הטרסות, הוא רואה חמור לבן, שהוא מתעלם ממנו לחלוטין, מנתן. ובאיזשהו שלב נתן פשוט מחליט לקפוץ עליו, וכך הוא עולה ומגיע לקדיטה. אחר כך החמור, גם כן המרפא, יוחנן, גם כן רכוב על החמור, ובחמור הזה יש המון המון סמליות.
אז מה יש בו בעינייך? מה יש בכלל בחיה הזאת?
אתם, קודם כל אתם שוחחתם, כמובן, הספר עצמו הוא ספר רווי בסמליות קבלית, וגם קצת נוצרית. יש כמובן את העניין של המשיח שמגיע רכוב על חמור לבן, אבל, וזה ההקשר של המרפא, שנתן אחר כך הופך לשוליה שלו, ואפרופו, אם אנחנו מדברים על דון קיחוט וכולי, על השוליה, אז הנה אנחנו מקבלים אותו שוב. ויש גם את החמור עצמו, שאני חושבת שנתן הוא הופך, הוא עובר סוג של מטמורפוזה חמורית. נתן עצמו הופך להיות חמור.
הוא גם אולי מתחיל קצת כחמור, הוא מין כזה מסכן, רופס, חלושס.
כן, הרי חמור ולא איזה חיה שזכתה לזה.
כן, הוא אפילו קצת מתללים בו בעבודה.
נכון, הוא לא יפה במיוחד, הוא האח המכוער של הסוס, הקול שלו גם כן לא משהו, לא חכם, עקשן, לא זז, אבל תמיד נאמן, ואני חושבת שתמיד הוא נמצא בספרות כבן לוויה.
לפני שנעבור אל אסד, אני רוצה לשאול אותך, האם את יודעת לומר, דווקא בהקשר של העבודה שלך על הספר הזה, אבל בעיקר בזכות המחשבה הרבה שלך בעניין הזה, למה אנחנו מתעללים בו כל כך? מדוע זו חיה שקל לנו להתעלל בה?
אני חושבת שאנחנו כבני אדם מפרשים את את הישות שלה, את הקיום שלה, שהיא כמעט לא זזה, כמשהו שהוא רופס ואתה יכול לתפוס עליו סיבוב בסלנג פשוט. אני חושבת שאנחנו עושים את זה גם כבני אדם לבני אדם אחרים.
כמובן, לפעמים אנחנו נדמה לנו ששקט של אדם מעיד על חולשה של אדם ולא חברים, פשוט לא.
רוסלן, שחי בקריות עם ההורים שלו, מחליט לעזוב ויורד למטה לדרום לאיזשהו מושב, בדרך עוצר אותו שוטר עם חמור, אומר לו, כך תחזיק עד שאני חוזר. השוטר לא חוזר, רוסלן נשאר עם חמור, והוא הולך לגור איתו ביחד, לא כל כך יודע מה לעשות איתו, שם אותו בחצר, לא יודע לתת לו מה לאכול. זה בקצרה, החמור של סמי ברדוגו, ועל הכריכה יש ציור של אסד אזי, שמצייר הרבה שנים חמורים, למעשה כבר משנות, מאמצע שנות ה-80, נכון אסד? ציירת את החמור הראשון שלך?
נכון. בלי קשר להיסטוריה המקומית.
אז תספר לנו למה התחלת לצייר חמורים ומאז לא הפסקת.
כי אני חמור.
הנחמר, אומרים בערבית, כן.
טוב, זאת חיה, באמת, הסלוגן הזה, הנחמר, היינו כותבים אותו כילדים על הקירות בפחם, כדי שמי שיקרא אותו, כאילו יקלל את עצמו בעצמו. אבל כעיקרון, גדלתי בשפרעם בשנות ה-60, שחמורים היו באותה כמות של אנשים, כי כל בית היה לו לא קאיה ולא מזדה, היה לאנשים חמורים, כי לא לכולם היה אפשרות שיהיה להם סוס. החמור היה חיית המסע,
זה היה ברירת המחדל.
אז למי שהיה חמור, אז היה לו איך להניע דברים, לשנע דברים, בעצמו לעבור ממקום למקום. זה הייתה המכונית, זה היה הקורקינט של היום.
אתה יודע, אתה מדבר ואני נזכר באמא שלי, זיכרונה לברכה, שהייתה קוראת לי חמר. פתאום הזיכרון עלה לי, למה היא הייתה קוראת לי חמר למען השם?
אבל היא לא הייתה, לא קראו לנו חמר, אתה כאילו, אתה סמי, אני עשה. זה היה איזה גנאי לזה של טיפשות, עקשנות, רפיסות, מה שנאמר. שקט. החיה הזאת היא לא נושכת. גם בקושי בועטת.
גם כשמתעללים בה, נכון?
נכון, נכון. היא חיה מדהימה. היא סבלנית ונושאת כאב ונושאת צבל. ותמיד התקרתי החיה הזאת. היא היה בשקט שלה, באי דיבור. גם אפילו כשהיא נוערת, כשהיא משמעה קול, הקול שלה הוא אחר, שונה.
יש משהו ערבי בחיה הזאת בעיניך?
יש משהו מזרח תיכוני, אני לא יודע, הוא לא מדבר ערבית.
יכול להיות, יכול להיות שהוא מדבר ערבית ואנחנו לא שומעים.
אסד, הציורים שלך תמיד יש רוכב, אבל הרוכב לא יושב ישר על החמור, אלא הוא תמיד הפוך בכל מיני תנוחות יוגה, על הספר של סמי הרוכב, עושה עמידת ראש בציורים אחרים שלך, הוא עושה כל מיני עמידות, כאילו הוא לא ממש יודע איך בכלל להניח את עצמו על החמור, יש לך פה אולי סוג של איזה מחאה.
אז הוא מתחיל, קודם כל מתחיל וכן יושב וכן מבין וכן יודע, כפי שאני הייתי. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, פעם הייתי חכם יותר, אני הולך ונהיה יותר טיפש, פחות מבין, פחות יכול אפילו לעשות קונקלוז'ן, זה כללו. האיש הזה שלי, שהוא כל מיני דברים כולל משיח, בעצם מגלה באיזשהו שלב, מאורך הדרך, אני יודע מה שסביחותה, הוא מגלה ש... שכח מה, לאן הוא הולך ומה הוא אמור לעשות ומה זה החיה הזאת שאיתו, מה הוא עושה איתה, ואז הוא פשוט מתחיל לעשות אקרובטיקה, הוא מתחיל להשתמש בגוף שלו ובגוף שלה, של החיה, כדי לנהל את היום. ואז הוא בעצם גם בודק את גבולות הגוף שלו, כי הישיבה הזאת היא לא נוחה והיא לא נורמלית, והיא גם הפוכה לכיוון ההליכה של החמור. החמור בעצמו גם הופך להיות חמור נדנידה, שהוא בעצמו גם לא הולך לשום מקום. כן. הוא מתנדד במקום סוס נדנידה כמובן.
ואפשר לומר אז... אולי שגם הרוכב שלך הוא סוג של משיח, שהחליט שהוא לא מגיע. הוא עושה עמידת ראש, הוא שוכח את
המשימה. כן, אני החלטתי בשבילו.
אתה החלטת, אתה בועט במשימה שלו המשיח.
נכון.
בציורים שלך.
נכון, אני, כן טוב, הנה הימים האלה שאנחנו חיים בהם רק מראים, כאילו כמה שהאדם קשל ושכח את משימתו העיקרית שנולד בשבילה, ובגלל מיליון סיבות, כן? המשיח בעצמו כבר לא יכול להציל.
אם לא נזכיר את המשיח, כי זה כבר נהיה מילה גסה, אז לפחות נזכיר את החמור שלו, כן. שעליו הוא עולה. עם מה נסיים את הרגע הזה, ענת?
למי טליה ואסד מוכרים את הציורים, לך או לי?
זה לא קל, זה לא קל, זה לא קל בכלל.
כן, נתחיל מחירה פומבית פה.
אנחנו רוצים מאוד להודות לשניכם, טליה בר ואסד עזי, תודה רבה לשניכם שהייתם.
תודה רבה, יום טוב.
את לוקחת אותנו עכשיו, ענת, אחרי השיחות המעניינות שקיימנו לגולדברג.
וגולדברג יש לה שיר שנקרא חמור החכם, ובין היתר היא כותבת שם, החמור שלנו כועס מאוד כאשר בעליו מרביץ לו מכות, וזה חוזר שוב ושוב בשיחות פה. על כן הוא ממציא המצאה מוזרה, כי הוא חכם, כן? על גבו הוא מניח מראה. רואה האדם את עצמו ונבהל להקות את עצמי, זאת לא אוכל. אז הנה שוב, שני הקצוות האלה, בין החמור האומלל שכל הזמן מקים אותו, ואמרנו, כל הזמן, החיה הוא שהכי הרבה מתעללים,
אני לא יודע למה, כן.
והחוכמה הזאת שלו, שדרך גולדברג אומרת, בעצם אנחנו מקים את עצמנו, כל יחס לבעלי חיים, כשאתה מתייחס אליהם ומכה אותם, מתייחס אליהם באלימות, אתה למעשה מתייחס גם אל עצמך האדם, ומי אם לא המשוררת אגי משאול, הכי מתאימה לשוחח איתנו לנושא הזה. שלום אגי, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון, בוקר טוב גואל.
בוקר טוב גם
לפני
לך.
לפני 8 שנים בדיוק, בצוק איתן, כתבת את השיר "לא היו נפגעים" על חמור. כן. ועכשיו כן. אנחנו נבקש ממך לקרוא את זה, ואת בכפר מרדכי עם המלחמה עכשיו עוד אחת, עוד סבב.
כן, כן. אני קוראת את זה, ואני רואה כמה זה אקטואלי גם היום. טוב, לא היו נפגעים, הייתה כותרת בעיתון, ומתחת לכותרת היה מצולם חמור לבן, חמור משיחי כזה. איש לא ספר אותו, את החמור הקטן המצולם מתחת לכותרת. חמור לבן, שחייו רתומים לגרוטאות והבטיחים, עמד ודאי בשקט כשהדקו לגופו את עוקף הדינמית, עד שתפכו על אחוריו ודרבנו אותו ביאללה איתלה לעבר האויב. רק שאז, באמצע הדרך, הבחיל בעשב ירקרק מבצבץ מבין האבנים, שבגללו סטה מן העלילה כדי ללחך, שייך רק לעצמו בשקט המתקתק. לא נכתב בירה, אלה שפחדו כי ייסוב לאחור, או אלה שסרבו לקבל את המתת, אבל כשעלה בסערה השמיימה, הועלה לדרגת משיח נפץ, ו-72 אתונות צחורות ליקקו את פצעיו.
הרגת אותי.
כן.
מה הרגשתי? 8 שנים, כן.
מה הרגשתי? תראי, באמת חמורים, חמור חיה מאוד מאוד חכמה. והכותרת הזאת לא היו נפגעים, בלי לספור אותו בכלל. הנפגע התם והחף מכל אשמה הולך לו שם עם העוקף דינמיט הזה. זה היה השיר היחיד שכתבתי בצוק איתן. ובגללו, בגלל השיר הזה גם כמעט נכנסתי לכלא באזמיר בטורקיה. כי כשהוזמנתי לפסטיבל שם, וישבו בקהל ראש העיר איזמיר וכל המכובדים, ואני קוראת את השיר הזה, והוא מוקרן מאחוריי על המסך בטורקית. וכשהגעתי לחמור שעולה בשרה, השמיים התחילה תזוזה בקהל. אני חשבתי על אליהו הנביא, אבל הם חשבו על מוחמד, שעלה בשרה השמיים. והורידו אותי מהבמה ואסרו עליי לקרוא את השיר הזה שפורסם בסוף באיזה כתב עת מחתרתי.
אם היית אלוהים, היית נותנת למשיח אולי חיה אחרת לרכב עליה, או שגם את היית בוחרת בחמור?
אני לא הייתי נותנת לו לרכב על...
אני שומע קולות מאחורייך, קולות של מה? של... של משטרה? של מה?
לא.
אוקיי, היה נדמה לי ששמעתי סירנות. השם זה אצלי מאחורי ה...
כן,
אצלנו. סליחה.
אני חושבת שזה אצלך.
כן, כן.
אני הייתי מעלה את המשיח על אופנוע או משהו, למה על חיה, כאילו, למה לרכב על חיה?
תגידי, אגי, שירים כאלה כשאת כותבת, וזה גם קיים בשירים אחרים שלך, כי לא מעט את כותבת על בעלי חיים ואת בעצמך טבעונית, יש בהם, את מבקשת מהקהל לא רק את הצד האסתטי, אלא באמת את הצד האנושי-חינוכי, שתקראו את השיר הזה, אולי תתייחסו פעם אחרת לחמורים, בפרט לבעלי חיים בכלל?
כן, קודם כל תיקון, אני צמחונית, אני לא טבעונית, okay. אבל אני באמת, בעלי חיים זה הפריטה העמוקה שלי, והם מסתובבים כמעט בכל השירים שלי, וכן, זה מה שאני יכולה לעשות כדי להשמיע את קולם האילם, לא רק חמורים, גם דנים, חזירים, כל בעלי החיים, בעיקר היונקים, שאיכשהו... מנסים לשרוד כאן בחברתנו, כשאנחנו בעצם חוסמים להם כמעט את כל מקורות המחיה, ואחר כך אנחנו לא יודעים מה לעשות איתם.
איך את בימים האלה, מילה לסיום, מצב הרוח בכלל?
חרדה, כמובן. אני פה לא רחוק מדרום, אני שומעת את הפיצוצים, אני רואה בשמיים את כיפות הברזל, ואני חושבת על השם הפיוטי הזה, עלות השחר. אני שומעת את קט סטיבן צ'אר, מורנינג איז ברוקן. נורא, נומה, כמו כולם.
כן, את מדברת הרבה, לא מעט, דיברת גם איתי תמיד על השמות של המבצעים הכל כך פיוטיים, שאין שום פיוט... בתוכם. המשמעות היא זוועתית לחלוטין בשני הצדדים.
אני בכלל למדתי מדיווח בגלי צהל ששם המבצע נתן דובר צהל, כי הוא רצה שהשחר ידבר עם השחור שעל הדגל של האנשים שנגדם אנחנו נלחמים.
יופי, משורר לאומי.
אגי מישול, את זוכרת עוד ככה, עוד איזושהי תגובה שנתנו לך על השיר הזה כשהוא יצא בזמנו?
תראי, כשאני כותבת על בעלי חיים, או על פרחים, או על צמחים, על חי ועל צומח, תמיד יש כאלה שאומרים, מה זה, אין לך מה לכתוב עליו, חמור, אתה יודע, פרח, או מה, אין דברים יותר דחופים לכתוב עליהם, עניינים פוליטיים, עניינים חברתיים, אז בסידור העבודה של מעלה יש לכל אחד את המחלקה שלו.
וכמו שאנחנו אומרים, האישי הוא תמיד פוליטי, אז אפשר לומר שהחמור הוא גם תמיד פוליטי.
ללא ספק שבשיר הזה הוא פוליטי, בוודאי.
בלי ספק. נודה לך מאוד על השיחה הזו, אגי משעול, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה.
ואת יודעת, ענת, אנחנו מדברים רבות על מקומו של החמור בתרבות, וכמו שאת לימדת אותנו, הוא הופיע בכל סוגות התרבות האפשריים, הספרות, השירה, כמו ששמענו עכשיו, הוא מופיע גם בקולנוע, הוא מופיע כמובן באומנות, ויש תנועה יותר ויותר של אנשים שמאמצים חמור, כן. אנשים שמטפלים בחמור, אנשים שנשענים על חמורים בשביל שלוות נפש.
כן, וגם מצילים אותם, הם לא כולם מאמצים אותם פיזית, הם מאמצים וירטואלית, זאת אומרת הם תורמים כספים, או שהם מגיעים להתנדב מדי פעם בחוות שמצילות חמורים. אחת מהחוות האלה היא להתחיל מחדש, והיא חווה שנמצאת באזור השרון. יש שם הצלה של כל מיני בעלי חיים, אבל בעיקר חמורים, מאות חמורים יש שם. העלות החודשית של תחזוקת המקום הזה והטיפול בחמורים היא סביב 400 אלף שקל בחודש. כמובן לא מתוקצב מהמדינה, הכל צריך לקחת.
אבל יש שם מאות חמורים.
יש שם מאות חמורים, ושרון כהן, הצדיקה.
נמצאת איתנו. שלום שרון.
שלום שרון. בוקר טוב, ביי.
מתי התחלת לטפל בחמורים, או מתי התחלת להתאהב בחמורים?
זה היה סיפור האמת מאוד מוזר. לא היה לי שום קשר או עניין בחמורים. הייתי תמיד פעילה למען בעלי חיים. לא היה לי קשר לחמורים. יום אחד קיבלתי טלפון ב-12 בלילה, לפני 6 שנים, לגבי עיר קטן, קשור באיזשהו אתר בנייה ליד רמלה. נסעתי עם חברה לראות, חשכו עיניי, הייתה שם עירה, עירה קטנה, רטובה, זה היה 5 ימים של סופה, אומללה, קשורה תחת כיפת השמיים, בלי אימא, זה היה פשוט נורא. לקחתי אותה, הכנסתי אותה לאוטו, ונסעתי איתה הביתה. גרתי אז ברמת השרון.
הכנסת אותה לאוטו ונסעת.
את הפיסית, פשוט ככה, פשוט ככה. לא ראיתי שום אפשרות אחרת להציל את האומללה הזאת. היא הייתה קפואה לחלוטין. האמת שהייתה מתה, אם היא הייתה נשארת שם עוד קצת, היא לא הייתה שורדת את זה בכלל. ועדיין לא היה לי שום מושג לגבי מצבם המר של החמורים בישראל. לא היה לי מושג.
שמת אותה במיטה שלך? לקחת אותה למטבח? מה עשית איתה?
הייתה נכנסת הבית, הייתה הולכת אחריי כמו כלב. הסיפור המצחיק פה הוא באמת, אני יום אחרי זה פרסמתי אותה, אני הבנתי שאני לא יכולה לגדל
חמור בבית.
ככה בבית, בחצר פרטית, הבנתי את זה. בגלל שהעליתי פוסט וסיפרתי את הסיפור וחיפשתי לבית, במקום למצוא לבית, התקשרו אנשים שממש לא חשבתי לתת להם אותה אפילו לא לרגע ונחרדתי. ואז התקשרו דווקא אנשים טובים שרצו לעזור לחמורים נוספים וחשבו שאני מתעסקת עם חמורים. ולכו תסבירו להם שעד יום לפני אני לא נגעתי אפילו בחמור. והפנייה הראשונה שקיבלתי הייתה אתון שהתמוטטה על הכביש עם עגלה. העגלה התהפכה עליה. היא פשוט לא יכלה ללכת יותר וקרסה.
כן, זה היחס אליהם. הם בהמות מסע, ויש שמתעללים בהם, והם סוחבים וסוחבים ולא מאכילים אותם, עד שהם מתמוטטים.
נכון.
ואיך הגענו משם, לפני 6 שנים, להיום?
זה התחיל ממש, הכל היה כל כך פשוט וקל. האמת שפשוט העליתי פוסטים וביקשתי עזרה מהציבור. ביקשתי בהתחלה מישהו עם קרון שיעזור בעצם לפנות את האתון המסכנה הזו לבית חולים. אחר כך הבנתי שזה עולה אלפי שקלים, אז העליתי פוסט מהבית חולים וביקשתי עזרה. והציבור עזר ותרם, והבנתי שלהרבה מאוד אנשים אכפת, ואני לא היחידה.
עכשיו תגידי לי למה אכפת. למה אכפת לנו מחמורים?
אני אגיד לכם, להרבה מאוד אנשים אכפת מחמורים, כי זה בעל חיים שמהתרבות של הבסיס של הבסיס, הבעל חיים הזה פשוט אומלל, הוא נידון לחיי סבל מהיום שהוא נולד ועד היום שהוא מת. המוות שלהם זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות להם. הם פשוט סובלים. כל רגע ורגע, זה לא כל יום, זה לא כל שעה, זה כל רגע ורגע. כשמכנים אותם לנוח, זה לרוב בקשירה בשמש, אפילו בלי מים. אין לי שמץ של מושג איך הם חיים. פשוט עומדים וקשורים, הרבה פעמים גם מהרגל. יש לנו חמורים שהם קטועי רגליים.
כן, ויש גם, וסיפרת לי על טרנד, על טרנד של אנשים שמתעללים בחמורים, מצלמים את זה ומעלים לרשתות החברתיות.
נכון.
גם זה קיים, ואת עוקבת אחרי המקומות האלה, ומצליחה למצוא אנשים שהעלו לרשתות החברתיות סרטוני התעללות ולהציל את החמורים. את ממש באה היום עם צוות, ואתם רוכשים, נכון? אתם קונים בכסף. תנו רק את החמור.
אנחנו לא, אבל כן, יש הרבה אנשים שפשוט, אנשים שפונים, הם אומרים לי, תשמעי, אנחנו לא ידענו מה לעשות, יש כאן מישהו שמכה את החמור, החמור שוכב על הרצפה, אנחנו שילמנו לו 100 שקל והצלחנו לקחת את החמור, אבל אין לנו מה לעשות איתו עכשיו. זה הבסיס של הבסיס בכלל. אבל יש טרנד שיצר אותו לדעתי, הטיק טוק, הרשתות החברתיות שלא, אין להם מסננת בעצם. הרבה הם מועלים שם סרטונים של התעללות לשם ההתעללות על ידי ילדים ובני נוער.
אני רוצה לשים נקודה בסיפור הזה, כי אני מצטמרר כאן קצת, אבל אני תמיד אוהב, בסרטונים האלה לראות בסוף את החמור נותן בעיטה בראש לאותו המתעלל. דברי איתנו על הצד היפה, על המאמצים. כמה מאמצים יש לכם? כמה זה עולה להם? ואיך נראים החיבוקים שלהם עם החיות האלה?
אז אני אספר ככה. קודם כל, יש לנו במקלט, אתמול נכנס לפה החמור ה-560. אנחנו כן עושים בעצם אימוץ וירטואלי, וגם מוסרים לאימוץ. אימוץ וירטואלי, יש לנו קמפיין שנקרא שקל ליום, הוא מופיע באתר שלנו, ובעצם ב-30 שקלים לחודש אפשר לעזור לחמור, ולהחזיק אותו כאן שנה, או כל אחד כמה שהוא יכול כמובן. זה עוזר לנו מאוד מאוד כדי לנהל את התחזוקה השוטפת ואת ההוצאות בצורה הרבה יותר מסודרת. העלויות שלנו הן באמת 400 אלף שקל בחודש, זה המון. ואני אדבר על הצד היפה של הציבור פה, שאני כל חודש נדהמת מחדש איך אנחנו מצליחים לסגור את החודש על ידי מאות, ובאמת יש חודשים של אלפי אנשים שתורמים סכומים קטנים, הסכומים האלה מצטברים ואנחנו מצליחים לעבור עוד חודש מבחינת החזוקה שוטפת, מבחינת כל הטיפולים הרפואיים, המזון, רק המזון זה 200 אלף שקל בחודש.
יש כאלה שבאים לחבק את החמור שלהם, לבקר את זה שהם תומכים בו?
בוודאי, ויש כאן גם מרכז חינוכי שבעצם תומך בנוער ונערות בסיכון. הם נקשרים לבעלי חיים האלה, הם מגיעים, הם כמו כלב בשבילם, והחמורים מזהים את אותו הנער בעצם שיצר איתם את הקשר מלכתחילה, ועבד איתם מלכתחילה ושיקם אותם מלכתחילה.
זה שיקום הדדי של החמור ושל הילד. וסוף טוב גם יהיו לכמה חמורים בזמן הזה שאת שולחת אותם גם לחווה בצרפת, כדי שוב, כי לא לכולם יש מקום פה, אז הם גם לחווה ששם באמת מיליונרים מחזיקים אותם ומצילים חמורים והם יהיו שם. שרון כהן, תודה רבה. מי שמחפש אותך להתחיל מחדש, ויש עוד מקומות שמצילים חמורים ואפשר לתרום. תודה רבה לך.
כן, בבקשה, תודה רבה
לכם. ואם נהיה ראויים למשיח, אז אולי כדאי להתחיל להציל את החמורים. ענת, אנחנו ממש לקראת סוף השעה הזו המיוחדת שהקדשנו ביום 9 באב למקומו של החמור בתרבות. אני אשמח אם תצייני עבור המאזינות ומאזינים את המלצות היום שנוגעות כולן בחמורים.
אז לחזור אולי לקרוא את חלום ליל קיץ, או לראות את ההצגות שגם עולות פה לפעמים, אפילו בתיאטרון הספמיה יש להם עיבוד נהדר לחלום ליל קיץ של שייקספיר, ששם מלך ומלכת חפיות רבים, מלך חפיות מתעצבן, אומר לה שדון שלו פאק, שכשהיא, בוא נרדים את אשתי, וכשהיא תקום, שתתאהב בדבר הראשון שהיא רואה. דבר הראשון שהיא רואה, זה שחקן, זה בחור שבא לעשות איזה משחק חובבים, תיאטרון חובבים, ויש לו על מסכה של חמור, אז היא מתאהבת בחמור. כמובן עוד הרפתקות, אז המחזה הזה של שייקספיר, החיה האהובה עלינו בפוע דוב, לפחות עליי, אייה, עם הסרט ורוד שנעוץ, הזנב שלו שנעוץ לו עם הסמר וכל הזמן הולך לאיבוד, ותראה איזה מלנכולי הוא לעומת האחרים, תמיד עם העיניים העצובות. אתה מעדיף את...
אני החבר של שרק.
של שרק, עם החמור, אבל הוא חפרן.
אני החבר שלו.
חמר, מה שנקרא, כן? יצא כאן החמר מן השק, נכון? גואל, בתוכנית הזאת. וליאת דרור וניר בלגל, אתה ראיינת את ליאת הבוקר שעובדת בסדרות, והמרכז מחול שלהם בסדרות. לפני הרבה שנים, היא וניר עשו מחול ששמו חמורים, חמורים, ואפשר למצוא את כולו ביוטיוב ולצפות בו. כן, ותראו, בלי סוף, אם אתם רק תפנו...
נזכיר לאנשים גם את...
פלטרו ואני של חואן רמון חימנס. תחזרו לספר הזה, הרפתקאות חמור שכולו תכלת. אני בכלל יצא לי לקרוא קצת בנחום גוטמן בימים האחרונים. זה כל כך מקסים, ואם אתם לא מוצאים את הספרים, הכל נמצא בפרויקט בן יהודה. פשוט מקסים, חמור שכולו תכלת. צלם של עינת יקיר, וכמובן חמור של סמי ברדוגו. שירים של לאה גולדברג, בלי סוף, אם אתם רק תכתבו חמור וחמור בתרבות ברשת החברתית, יתחילו לצוץ לכם אין ספור דברים.
שאפילו לא זכרתם.
כן.
ענת, שרון, בלייס, לעונג רב, תודה רבה על השעה המיוחדת הזאת. גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, בין 9-11. רק בכאן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.